אלה שלא נכנעו, סיפורם של ילדי טהרן, עם בצלאל כהן.
ילדי טהרן, שזה התאספנו שם 850 ילדים. מי שנתן, אני לא זוכר, זה היה סוכנות והג'וינט תמך בזה. היה אוכל, היה מסודר יפה מאוד. אוהלים הבריטים האלה, הענקים, הגדולים, שבכל אחת היו בערך 10 ילדים. מרובע כזה. ומשם לקחו אותנו לאונייה מפרץ הפרסי, ומשם הפלגנו. זו הייתה אונייה בריטית של הצבא הבריטי, עם צבא בריטי שהם היו בדרך אל אלמן, למצרים. אנחנו היינו באולם אחד, כל הילדים. היו כאלה ארסלים, בלילה היו פותחים את זה ללילה לישון, וקפלים, וככה נסענו עד הודו. בהודו. היינו שם 4 שבועות במחנה, עד שהגענו לו לסואץ, הכל באוניות. ומשם ברכבת עד חיפה. כל חיפה הייתה על יד הרכבת. כל חיפה. תאר לכם ב-43, שכבר ידעו מה קורה באושוויץ. וידעו, אנשים כבר ידעו. אנשים רצו לראות מי הילדים האלה, אולי יש מישהו שמכיר. והרבה ילדים מצאו קרובי משפחה שבאו לראות אותם. מי שלא, אנחנו הגענו לאשדות יעקב, היינו בהתחלה בכל מיני מקומות בשביל להבריא כאילו, נתנו לנו כל מיני מקומות, אני הייתי במקווה ישראל איזה כמה שבועות, ומשם באו מהקיבוצים להגיד לנו, בואו להיפול. כל אחד חיפש, אנשים חיפשו ילדים. העיקר שהגעתי לאשדות יעקב.
הילדים העבריים כאן התחנכו חינוך עברי באווירה חופשית של מולדת נבנית. מורה עברי נפגש עם תלמידו הנותר. שוטר עברי משוחח עם הילדים. האוטובוסים מחכים. ימים ספורים יהיו הילדים במחנה, ומשם למקומות שיקונם הזמניים. שם יחלקו אותם וישלחו אותם ליישובים החקלאיים ולמוסדות אשר בהם יקבלו את חינוכם, או נערים שנותקו מהוריהם אשר נשארו ברוסיה. עם השיירה הגיעו גם כמה תינוקות שנולדו בדרך. עתלית התחנה האחרונה. ברציף התחנה מחכה הנריאטה סול. בידה הופקדו הילדים הללו. 8,000 ילדים יוצאי גרמניה ואירופה המרכזית חונכו על ידי המשרד לעליית הנוער הנמצא בפיקוחה. כעת הצטרפו אליהם ילדי פולין עולי טהרן.
ילדי טהרן, סיפור טרגי, שמצד אחד שימש סיפור הצלה לחייהם של כ-1,000 ילדים שנמלטו מפולין בשנותיה הראשונות של השואה האיומה, והגיעו ארצה לאחר שעות במחנות של הסוכנות היהודית בטהרן, ומצד שני, מעטים מאוד מבין אלה שעברו שם, במחנות ההצלה, מעטים מהם הגיעו לעולמה של תורה ולחיים של תורה. ילדי טהרן מאשימים. כך קרא הסופר החרדי הנודע הרב משה שיינפלד, זיכרונו לברכה, לספרו בין 160 העמודים, הסוקר בהרחבה את עוללות הסוכנות היהודית של התנועה הציונית, לאותם ילדים עולים, ילדי טהרן. הלילה, ליל יום הזיכרון לקדושי השואה תשפ"ג, נחזור לסיפורם של ילדי טהרן במלאת 80 שנה בדיוק לעלייתם לארץ ישראל. בדיוק לפני 80 שנה, זעקו בני היהדות החרדית בארץ הקודש אז, עוד בטרם קמה מדינת ישראל, על מה שעוללו למאות הילדים האלה שליחי הסוכנות היהודית. ומהם, מתוך כ-1,000 הילדים שניצלו מציפרוני הנאצים, איבדו את כל היקר להם שם מאחור ועלו לארץ הקודש, רק מתי מעט הגיעו לישיבות הקדושות.
מהקבוצה הגדולה של ילדי טהרן הגיעו לישיבות גדולות, בואו נאמר, אם נאמר, ישיבות חסידיות היו משלך, אז לא הגיע למניין, אם כי למוסדות חרדים הגיעו הרבה יותר. למוסד של הרב מפוניביץ' לבד הגיעו אז 30 וכמה ילדים, ומהם חלק המשיכו לישיבה הגדולה, גם כן לא קודם. לכן אני אומר שהייתי אומר ביחד, עשו את הדרך הזו קרוב ל10 ילדים, כמה היו בנות. ילדי טהרן זה לא רק, אז מהבנות גם כן הגיעו אחדות למוסדות חרדים שהמשיכו שם. אם היית שואל אותי כמה, למשל, ממוסדות חרדים נשארו עם הדת, הייתי אומר לך שהמצב היה לא שפיר. אפילו בוגרי תלמוד תורה בני ברק מכיתה ח'.
בלי קשר לילדי טהרן.
לא, בלי קשר.
כל התקופה היא.
כל התקופה. לכן אני נותן דוגמה, תלמוד תורה של בני ברק, שהיו שם מחנכים מצוינים, היה שם רב זלמן ינקלביץ', עליו השלום, זכרונו לברכה. תמיד היו שם מנהל, לדוגמה. ואחר כך, כשגמרו כיתה אחת, אז לישיבה גדולה לא מגיעים ישר מכיתה ח'. אחר כך אני הכרתי תלמוד תורה אחד שהגיעו משם ישר לישיבות גדולות, וזה היה תלמוד תורה בסיני בתל אביב. משם הגיעו חניכים לישיבת חברון, לישיבת שפת אמת וכדומה. זה כבר היה יותר מאוחר, בתקופה יותר מאוחרת. אבל בתקופה שאנחנו מדברים עליה, מתפשין ג', אז האמיץ הטוב שיצא מהפרי הזה של ילדים בכלל, היה לצערנו, אצל הרבה ילדים מתקיים, ויקב לעשות ענבים, ויעז ביאושים.
הכל, קולו של הגאון הרב יוסף גליקסברג. הרב גליקסברג, אחד מהילדים הבודדים מקבוצת ילדי טהרן שלמד בישיבת פוניבז', נולד בשנת תרצ"ג בפולין. בשנותיה הראשונות של השואה, הוא ילד קטן, הוא מוגלה לסיביר. משם הוא עבר עם כ-1,000 ילדים לטהרן. מי שהגיע לישראל, לאחר שילדי טהרן פוזרו בקיבוצים, הוא הצליח להגיע לבתי אבות פוניבז', כפי שהוא יספר בהמשך. משם המשיך לישיבה הגדולה פוניביז' שנוסדה זמן קצר לאחר מכן, ולאחר מכן עבר לישיבת חברון. במרוצת השנים הוא שימש במגוון רחב של תפקידים, בישיבת הדרום ברחובות, כרב שכונה בעיר רחובות, ומזה למעלה מיובל שנים שהוא מכהן כרבה הראשי של העיר גבעתיים. הוא היה חבר במועצת הרבנות הראשית, שימש במגוון רחב של תפקידים במסגרת זו. וכאמור, הרב גליקסברג הוא מהנערים החרדים הבודדים מאותם ימים, מאותה פרשה, פרשת ילדי טהרן. בשבוע בו ציין הרב גליקסברג את יום ההולדת ה-90 שלו, עד 120 בבריאות איתנה בעזרת השם, נפגשנו עם הרב לשיחה על הימים ההם, ימי ההימלטות מזרועות הנאצים בפולין דרך רוסיה, משם לטהרן שבאיראן, וכעבור כמה חודשי שהות במחנה מעבר של הסוכנות היהודית, לעלות לארץ הקודש. זה קרה בדיוק לפני 80 שנה, כשהרב היה ילד קטן, ילד בן 10, שאחרי כל התלאות שעבר בפולין, ברוסיה, בטהרן ובעלייה לישראל, מול כל מה שעוללו מדריכי הסוכנות היהודית והניסיונות שלהם להעביר את כל מאות ילדי טהרן לקיבוצים החילוניים, רוב הילדים אכן נסחפו אחר הזרם. הרב גליקסברג לעומת זאת זכה להיות מהקומץ שנסחף לזרם ההפוך, לעולם התורה. יחד איתו היה הגאון הנודע רב פנחס שרייבר זכר צדיק לברכה ואחיו הצעיר. אלה היו ימים קשים מאוד מבחינה רוחנית, אומר לנו הרב גליקסברג.
מי שהלך לעבוד, מי שהלך ללמוד מקצוע, מי שהלך, זה, כולם היו, המשפחות היו באופן יחסי משפחות.
דלות אמצעים.
וגם כן היו קצת, באו לפני המלחמה, גם כן לא היו, וילדים רבים, לא מהבתים החזקים ביותר, הלכו לעבוד. אחרי כיתה ח' הלכו לעבוד. אם הלכו לעבוד, זה כבר עולם אחר. זה לא מה שיצאו מבית הספר של בני ברק, לא הגיעו לישיבות גדולות.
כל נער בכל דור שיצא בכיתה ח' לעבודה,
כן.
קשה להישאר.
קשה היה להישאר מאוד. החברה, הסביבה, הכל. לכן, במיוחד ילדי טהרן, שכולם היו צריכים לפרנס את עצמם. לא היה מי שיפרנס אותם. אז הם יצאו לעבודה בגיל צעיר מאוד, אפילו מהילדים שקלט הרב מפונבש, שאני ואחי שניים מהם הוא אחר כך, אז גם כן לא כולם החזיקו מעמד. לא כולם. אלה שהלכו לעבוד, אחר כך הלכו לצבא.
כמה ילדים הגיעו מקבוצת ילדי טהרן לפונוביז?
34. בסוף, אז גם כן זה התלקטו לאט לאט. אני הייתי שם על ההר הזה, על ההר הבית הזה, הייתי אחד משבעת הילדים הראשונים שהגיעו.
בימים שזה היה רק בית יתומים?
זה לא נקרא בית יתומים אף פעם.
בתי אבות.
תרום בתי אבות. בתי אבות זה כבר כשהתווספו גם לא מילדי טהרן, כבר לקראת סוף המלחמה, כבר באו עוד.
אז מרן הרב התחיל את הפרויקט הענק של ישיבת פונוביז' עם ילדי טהרן?
לא את הישיבה הגדולה. הישיבה הגדולה נפתחה בכיסלף, תפשין דלת. והפנימיה הזאת, של ילדי טהרן, היא נפתחה בראש חודש אייר תפשין ג' זה היה ילדי טהרן. אחר כך נפתחה ישיבה גדולה של פונוביז', שהיא נפתחה עם שישה או שבעה תלמידים, אבל שם לא היה אפילו אחד מילדי טהרן בין אלה, כי ילדי טהרן אלה שהיו עוד רק אז עוד היו בפנימיה.
ילדים קטנים.
בינונים, כנומי, אבל עדיין לא. הישיבה נפתחה ביוצאי ישיבת פתח תקווה, ישיבת לומז'ה, בשביל ההיסטוריה, אני אומר. הייתה ישיבה בישיבת לומז'ה בפתח תקווה.
הבניין קיים עד היום.
הבניין קיים. וזו הייתה, ביישוב החדש, זו הייתה הישיבה. היה גם כמה מקומות שקראו לעצמם בית יוסף על שמו של הסבא מנוורדוק. זה היה תלמידי נוורדוק מפולין, שעלו ארצה עוד לפני המלחמה. אז הם גם כן פתחו ישיבות קצת במסירות נפש גדולה. בית יוסף בתל אביב היה בהמשך החוף. זה עוד חודשילד. אחר כך היה שם אגודת ישראל של סניף. בבני ברק הייתה ישיבת בית יוסף.
הסטייפלר עמד בראשה.
נכון, הוא היה ראש הישיבה. אם כן, מי שהקים את הישיבה היה רב מתס שיגל. גם כן, תלמיד נוורדוק, שאבים שלו למדו בפוניביש אחר כך. אבל כמובן שהאישיות התורנית הגדולה שם הייתה הסטייפל עם השיעורים שלו, כמו שאתה אומר. היה בחיפה אפילו ישיבה קטנה שפתח הרב, גם כן נוורדיקים, גרובמן, גרובמן. זה שייך כבר להיסטוריה הכללית.
משמיים מוריה כי היינו לעד בכלס בגויים, נחשבנו כסויים לטבח יובל, להרוי גולי הבית ולמקו לחרפו. הבית משמיים מוריה כי היינו לעד בכלס בגויים, נחשבנו כצויים לטבח יובל, להרוי גולי הבית ולמקום לחרפה.
ובכל ובכל זויס, ובכל ובכל זויס, ובכל ובכל זויס שמחה לא שכחנו, ובכל ובכל זויס שמחה לא
בספרו ילדי טהרן מאשימים כותב הרב משה שיינפלד את הדברים הבאים. הילדים הללו, 90% מהם מבתים של תורה, היו פליטים מפולין. הם הגיעו לפרס אחרי 3 שנים של נדודים, רעב, מחלות ומחסור שהיו מנת חלקם. יש מהם שנמלטו לבדם מפני חרב הצורר הנאצי, בלי הורים ומכרים, כחיות הנרדפות על צוואריהם, ויש מהם שעברו בלוויית הוריהם את הגבול לרוסיה, ובמו ידיהם קברו את אבותיהם ואמותיהם בשלגי הערבה הסיבירית, וראו את עצמם פתאום בודדים ועזובים בעולם הגדול. מזי רעב עבדו עבודת פרך בעד פת לחם יבשה, סחרו, פשטו יד, נדדו ממקום למקום, עברו את כל רחבי רוסיה הגדולה, נפגשו עם עמים שונים, עם שבטים שונים, פראים למחצה. הנוכרים התעללו בהם, ניצלו אותם, התאכזרו לגביהם, לא נמצאה יד מלטפת על לחיים, לא נמצאו שפתיים מטיפות מילים רכות, דברי עידוד ונוחם. אבל הם הילדים לא אמרו נואש, לא השלימו עם גורלם, לא התכחשו ליהדותם. הם נדדו ופניהם דרומה, ולנגד עיניהם ארץ ישראל, בה קיוו לשוב לחיים אנושיים, ובעיקר לחיי יהודים שלמים, כאותם שראו, בבית הוריהם. רק ילדים יהודים, רק ילדים שינקו ממקורות ישראל סבא, בבית, בחיידר, בבית יעקב, וברחוב היהודי אשר בפולין. רק הם היו מסוגלים לקשיות עורף שכזו. רק הם היו מצוידים ברצון חיים של ברזל, במידת האמונה והביטחון בתשועת השם שבו תבוא. רק הם ידעו לשמור על צלם האלוקים החקוק עליהם גם בתנאי חיים כאלה, ולא הפכו לחבורות גנבים ושודדי דרכים. הם נעשו רק מבוגרים קודם איתם, פיקחים וערמומים ביותר, חשדנים ובעלי תכלית במידה מופרזת. אבל שמרו על סגולות ישראל, רחמים, אהבת חסד, מסירות נפש, רגשות משפחתיים, ועל כולם השתוקקות לחיי תורה ושמירת מצוותיה הקדושות. הם קיוו למצוא כבר בפרס, שאותה ראו כפרוסדור לארץ ישראל, אפשרות לציוויון חיים יהודי, והנה קפץ עליהם רוגזם של המדריכים שהורכבו על ראשם, כפי שנספר בהמשך. אבל רוב הילדים האלה, מספר לנו הרב יוסף גליקסברג, היו בכלל ילדים יתומים.
רוב הילדים של ילדי טהרן היו יתומים בכלל. פיני שרייבר, זכרונו לברכה, שהזכרת אותו, הוא הגיע יתום. לא אבא ולא אמא. מי שקרא בספר ששני הבנים שלו, שהם ראשי ישיבות, הוציאו ספר חשוב, זה יכול לדעת שההורים שלו מתו בסיביר או בערבות קזחסטן, ולסטן, סטן פלוני, סטן אלמוני, שם בארצות הדרום של רוסיה. ציבור אסיאתי, רובם הגדול היו בסיביר, מה שנקרא.
רוב הילדים.
רוב הילדים. ניצלו כך בצורה כזאת.
ניצלו ממדינות, מהמדינות שנכבשו על ידי הנאצים, והגיעו לסיביר.
הגיעו לרוסיה, והרוסים, חלק מהם, שלחו לסיביר, וכדומה. אחר כך שחררו את אנשי פולין שהגיעו לסיביר, כי קמה ממשלה פולנית בלונדון.
ממשלה גולה.
כן, והם היו קרטו ברית עם סטלין.
נשיא ברית המועצות.
ברית המועצות, שהיה מעוניין מאוד בחזית שנייה, שתילחם בגרמנים מהצד. לא ממזרח רק, אלא גם ממערב. דבר שהביא בסופו של דבר לפלישה לנורמנדיה. ידוע לך.
בהחלט.
זה מה שהוא רצה, לשום זה, הוא עשה, אז אנגליה הכניסה לברית הזו גם את אזרחי פולין הגולים בכמה ארצות, גם ברוסיה, ושם הקיבו את הצבא הפולני, מה שנקרא צבא אנדרס. אז רובם היו בחורים יהודים שאספו אותם מסיביר, מהמחנות, מכולם, ורוסיה שחררה אותם, ואחר כך חלקם התגייסו לצבא אנדרס הזה. אנדרס היה המפקד הצבא הזה. יש לו שם של, 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 של אנטישמי.
ולדיסלב אנדרס.
כן. יש לו, אצל היהודים, הוא לא נכנס יפה להיסטוריה. ביטויים, אני גם יודע מה שהוא אמר כדומה בפגישה עם סטלין. סטלין אמר לו, נו, אני נתתי לך את היהודים שרצו להתגייס לצבא שלך, אני שחררת אותם, שחררתי לך אותם מארבע כנפות רוסיה, מציביר וכדומה, כדי שיוכלו להתגייס לצבא שלך. אז הוא ענה לו, כן מכובדי, רוב האלה מתגייסים לצבא הפולני, הם לא באים להילחם, כך הוא אמר.
הוא הגיע עם הילדים, עם הצבא שלו בעצם, לאיראן.
הוא הגיע, איראן הייתה בשלטון בריטניה. השח היה תחת חסות בריטניה. ואיפה אפשר היה להתאסף? אזרחי פולין, איפה? רוסיה הייתה סגורה, באירופה הייתה גרמניה, גרמניה, מאיפה, לאן ילכו לקוטף הצפוני? אז המקום היציאה מרוסיה היה לעבור את הים הכספי, לא ממש ים, אלא בוא נאמר אגם כזה גדול, כנראה הים הכספי, שם אם עלית על ספינת חופים, אז למוחרת היית בפרס. אז כל מי הגולים שקיבלו רישיון לעזוב את רוסיה, שזה היה דבר קשה מאוד, כל השנים שאמרו ברוסיה, רק מכניסים כל מי שרוצה לבוא, ברוך הבא, אבל לא יוצאים. לא יוצאים מישהו. אז במלחמה, כיוון שהיו אלפים כאלה של הצבא האנדרס, דרך אגב, גם בגין היה בצבא הזה. הוא היה גם כן גולה ברוסיה. זה לא... מוכרחים להגיד את הכל. אבל אני אומר לך, הוא היה אחד מאלה, והדברים ידועים, והוא התגייס לצבא הפולני של אנדרס, והצבא של אנדרס ברובו גם כן חנה בפלסטינה, בבסיסים בריטיים של הצבא האנגלי. גם אנחנו ילדי טהרן, כשהגענו לטהרן, איפה היינו? במחנה צבאי אנגלי, שקיבלנו את ה...
ואיך היו החיים היהודיים במחנה הזה? רחוק מהבית, כי חלק גדול מהילדים יתומים מאב או מאם, חלקם גם מאב וגם מאם, ילדים בודדים.
תראה, חביבי.
ואני רוצה להוסיף עוד שאלה.
בבקשה.
זה מחנה שהקימה הסוכנות היהודית. והסוכנות היהודית לא חיפשה להוסיף יידישקייט לאף אחד שעבר דרכה. ממה שאני למדתי בהיסטוריה.
קודם כל, אני רוצה לומר לך, ההיסטוריה החרדי וכדומה, היא בנויה בלבן ושחור.
כלומר?
כלומר, לנו עדיין לצרינו. וכדומה, מוישה שיינפלד הוא לא הולך באמצע.
מוישה שיינפלד בילד...
המנוח, זה שחיבר את הספר שזכרת שיש לך.
ילדי טהרן מאשימים, זה שחור ולבן?
אני לא רוצה להגיד את זה. מי אני שאני אומר את זה? אני אומר לך גלויות. מי אני שהייתי ילד בן 10, אומר את זה על כל מה שתקרא בעיתון כל ישראל, שהיה של מנחם פרוש, אבא שלו, מוישה פרוש.
כן.
היה כל ישראל, היה גם קצת... זה ספר שמספר את הסיפור של היהדות החרדית בסוכנות במה שהם עשו עם הילדים.
הגאון הרב יוסף גליקסברג, 80 שנים אחרי אותה תקופה, לא רוצה לדבר על מה שהוא אינו זוכר מתקופת ילדותו. הייתי בן 10, הוא אומר לי יותר מפעם אחת במהלך השיחה הזו. זה לא גיל שאפשר לזכור את הכל, בטח ובטח, לא אחרי 80 שנה. אז הנה מה שמספר הרב משה שיינפלד בספרו ילדי טהרן מאשימים, על מה שעוללו מדריכי הסוכנות לילדי טהרן, שם בטהרן, והוא מסתמך על עדויות של ילדים בוגרי המחנה, עדויות שהוא מביא בשמם המלא, בספרו. המחנה בטהרן, צריך להזכיר, הוקם על ידי הסוכנות היהודית. זו הייתה מנוהלת על ידי החילונים שניהלו את העניינים המדיניים והציבוריים של ארץ ישראל שנים ספורות לפני הקמת המדינה. ומי עמד בראש הסוכנות הזו? בעיקר אנשי השומר הצעיר, הקיבוצניקים, ואיתם עוד מפלגות, קומוניסטים ואחרים שניסו להשפיע כמה שיותר על כל מי שמגיע לארץ הקודש, ממדינות שבהם מהם נמלטו יהודים מהשואה האיומה, מהנאצים הארורים, ולהביא אותם לכאן כישראלי חדש. להוריד ממנו את הצלם היהודי. אז הנה מה שמספר הרב משה שיינפלד בספרו ילדי טהרן מאשימים, על מה שעוללו מדריכי הסוכנות לילדי טהרן, שם בטהרן, והוא מסתמך על עדויות של ילדים, בוגרי המחנה, עדויות שהוא מביא בשמם המלא. בחודש אלול תפשין ב' הוקם המחנה היהודי המיוחד. עם בוא הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, פרצה מחובם של הילדים הכמיהה לחיי תורה ביתר שאת. אחרי 3 שנים, היו אלה החגים הראשונים שיכלו לחגוג בתנאים תקינים פחות או יותר. המדריכים שהחליטו להכשיר את הילדים לקראת ההוויה הארץ ישראלי חילוני, נקטו בכל האמצעים שבידם לבלום ולעקור בשיטה מחושבת את געגויי הילדים לדת ולמסורת. הפרטים על צורת החיים בטהרן נמסרו בגביית עדות על ידי ילדי טהרן, וכאן הוא נוקב בשמותיהם. וכך הם מספרים, בליל ראש השנה התכנסו כל הילדים לתפילת ערבית, התפילה הייתה נלהבת, מזעזעת ורבת בחיות. הילדים התפללו כדרך שהתפללו אבותיהם בימים הנוראים, התפללו להצלת בני משפחתם ולהצלתם הם. תפילת הילדים נראתה למדריכים כעצבנות היסטרית. באמצע התפילה נכנס דוד לוינברג, וכאן אני מוסיף, מדובר באחד מראשי השומר הצעיר מהמדריכים הראשיים במחנה, ודרש להפסיק את התפילה ולהזדרז לקראת המסיבה החגיגית לכבוד החג. בשעת המסיבה לא נמנעו המדריכים ואנשי הסוכנות לעשן סיגריות, וראש השנה חל בשבת. למחרת ביקשו הילדים להתפלל בבית הכנסת בטהרן, למרות שהתפילה התחילה בשש, הרשו להם לצאת רק בתשע בבוקר. הם הגיעו בשעת קריאת התורה. אסרו על הילדים להיכנס לבית הכנסת פנימה. המדריכים השאירו את הילדים בחוץ. בגן, אפילו לשמוע את התקיעות בבית הכנסת לא הרשו להם. כעבור חצי שעה לקחו אותם משם, הובילו אותם לבית קפה. נמצאו ילדים אחדים שהתגנבו ונכנסו לבית הכנסת. ילדים אלה הוסעו בעל כוחם בטקסי למחנה חזרה. למחרת ביקשו שופר לתקיעות וסירבו לתת להם. כותב הרב שיינפלד, אחרי תפילת כל נדרי ביום הכיפורים, הכריז דוד לוינברג בקול רם, ילדים לאכול. כל המדריכים ישבו במשרד, פתחו את החלונות לרווחה, וערכו סעודה לעיני הילדים. המעיד, שמו נחמן אלבוים, נשאר באולם בשעה מאוחרת ואמר תהילים. המדריך ציווה עליו להפסיק וקיבה את האור. למחרת, ביום הכיפורים, הובילו את הילדים מהעירה באוטובוסים. המחנה נמצא במרחק לא יותר מ-20 רגע הליכה ברגל מבית הכנסת. בבית הכנסת הם היו שעה קלה. המטרה הייתה לעורר את רחמי עשירי טהרן על הילדים, ואכן נדבו העשירים בעלותם לתורה סך של 60,000 טומנים לטובת המחנה. ילד אחד ביקש להישאר לתפילת איזכור כדי להזכיר את נשמת הוריו. המדריך היכה אותו והוציאו מבית הכנסת בכוח. הרב משה שיינפלד בספרו ילדי טהרן מרחיב מה עבר על הילדים שם בחג הסוכות, ואז הוא מגיע לעניין הכשרות. המטבח היה טרף, הוא כותב, והוא מביא כאן עדות של גברת שאישרה את העובדה הזו. במאמצים קטנים, הוא כותב, אפשר היה להשיג את הסכמת ועזרת הממשלה הפולנית לסידור מטבח כשר, אבל המדריכים סירבו לנקוף אצבע לשם כך. כאן אני מוסיף שהממשלה הפולנית הגולה היא זו שממנה חלק גדול מכל הפעילות הזו בטהרן, כי הילדים הללו, כולם היו אזרחי פולין. מוסיף הרב שיינפלד, בתחילה נמנעו ילדים רבים מלאכול טרפה. פנו אל דוד לוינברג וביקשו להגדיל להם את מנות הלחם ולתת להם מאכלים אחרים במקום מאכלי הבשר והתבשילים שאינם אוכלים. הוא סירב, באמתלה שאין כסף. באותה תקופה היו מוציאים הרבה כספים לתיאטרונים וקלנוע. ליום הולדתו של לוינברג קנו יין בסכומים גדולים. סידרו נשף לכל המדריכים, השתקרו והתעוללו עד שהמשטרה התערבה ועצרה כמה מהם. אוכלי הכשר ניזונו רק ממנת הלחם הרגילה שניתנה לאוכלי הטרפה. היו מקרים של התעלפויות והתקפות לב מחולשה ומרעב. דוד לוינברג אמר לרופא שריפא את אחד הילדים שהתעלף, אין דבר, ימות אחד או שניים מהם ברעב, אז יבטאו על הכשרות. אמנם מספר אוכל הכשר הלך ופחת, לא רבים יכלו לעמוד בניסיון אחרי שרעבו במשך 3 שנים. אחד הילדים סיפר כי כשדרש במחנה אוכל כשר, הענישו אותו ולא נתנו לו לאכול גם דברים אחרים, עד שנכנע ואכל טריפות. אחד המדריכים סידר רשימת ילדים שביקשו כשר, והרשימה הזו כללה 250 שמות בערך, מלבד הילדים הקטנים. רק 14 ילדים עמדו בניסיון ולא נכנעו. מציין הרב משה שיינפלד בספרו ילדי טהרן מאשימים את שמותיהם של 14 הילדים. כך מספר הרב שיינפלד, הילדים ביקשו מקום מיוחד לתפילה, סירבו להקציב מקום מיוחד וגם אסרו עליהם להתפלל במקום סתם. באוהלים שגרו אסרו להתפלל, בנימוק שאין זה מן הנימוס להתפלל באוהל בו ישנים. רק ילדים מעטים נמצאו בידיהם תפילין שהצילום בדרך נדודיהם. היו ילדים שהתפילין היו החפץ היחידי ששמרו עליו, אבל כאלה היו מעטים ולכן נאלצו להתפלל במשמרות, בסתר, בעין עין המדריכים רואה. אז מה הסוכנות עשתה עם הילדים? אני שואל את הגאון הרב יוסף קליגסברג, אחרון ניצולי ילדי טהרן החרדים.
מה שעשתה, הילדים הגיעו מרוסיה, לטהרן, לא למחנה הזה. המחנה הזה היה של יהודים, של הסוכנות. אמנם גם הוא היה באוהלים של הצבא האנגלי, אבל הוא היה מחנה של הסוכנות. עכשיו, מאיפה באו הילדים האלה? בוא נאמר שהיו שם 800 ילדים, יש שם 50, 900, קרוב לזה. מאיפה באו הילדים האלה? הם באו מרוסיה. מי יוציא אותם מרוסיה?
מי?
מי? הפולנים. הממשלה הפולנית.
הגולה.
הגולה. שכאילו הוציא אותה ל- 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 לצבא אנדרס, ואת הילדים הם הציעו כינור של הזה, כמו הגנה כזה. לא יצאו מרוסיה, לא ממיישרים, גם לא על ידי בני אחרים. היציאה מרוסיה היא הסכם של הסוכנות עם הפולנים.
כלומר שהילדים היו תחת חסות הסוכנות.
הילדים, הסוכנות קיבלה רשות מהפולנים לעבור בכל המחנות של רבבות שיצאו מרוסיה באמצעות הפולנים, ולסוף משם את הילדים היהודים שהיו מעוניינים לעזוב את החברה הפולנית וללכת לחסות של יהודית עם מטרה של ארץ ישראל. לא כולם הסכימו. היו הרבה ילדים שאמרו לא, טוב לנו, יש לנו פה חברה, חברים, גם המוסדות ברוסיה היו בהנהלה של גורמים פולנים. למשל, אנחנו היינו בבוכרה, בבוכרה, במוסד של הממשלה הגולנית, הם קיבלו רשות להקים שם מוסדות לילדים היהודים. אז שם היו פולנים, שם היו. מנהלת פולניה עם צלב גדול, עם לא מעט אנטישמיות, תקרא בדברים שאני אמרתי כבר במקומות אחרים, כשאני הגעתי לשם עם, 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 עם אחים שלי, אז ראינו אותם קוראים ומשתחווים בתפילת המנחה שלהם. הפולנים הם קתולים, הם מאוד דתיים בתפילות בעיקר. ראינו ילדים שקמו אחר כך, אנחנו ילדים יהודים שהגיעו, עמדנו בצד יד הקיר, חיכינו שהם יסיימו את המיסה שלהם, את הקדולים. אחר כך לא מצא חן בינינו, שגם היהודים קוראים ברך איתם ביחד. ושאלנו את הילדים מה זה, הם אמרו, מה נעשה? אנחנו בידיים שלהם, אנחנו רוצים לצאת את הציינים. רובנו יתומים, הם יוציאו אותנו מפה, והם מכילים אותנו, וזה כדמי. עכשיו, את העבודה הזאת של איסוף היהודים, הילדים היהודים מארבע קמפות המחנות הבריטיים והפולנים, את זה עשתה הסוכנות היהודית. מטעמים ציוניים, הם חיפשו את הילדים היהודים וירגנו איתם במחנה נפרד, צמוך, סומך ונירה, וקשורים עוד לזה, והם, המחנות הללו, היו בחסות הסוכנות היהודית. לכן אני אומר לך, כך הייתה ההתחלה. אנחנו היינו שם כאזרחים פולנים. לא כזה. אבל זה היה הכל הסכמים של, 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 של אנשי הסוכנות, גם של אמריקה שם.
ועד ההצלה.
ועד ההצלה. ו...
הרבה גופים וארגונים
הרבה
בעולם.
הרבה גופים. אבל העבודה בפועל הייתה של הסוכנות היהודית. לא באף מדריך מאמריקה. לעבוד עם ילדי טהרן. לא, כל המדריכים היו מהתנועות החלוציות, מה שנקרא, שרובם באו כבר מהארץ כשליחי המפלגות, התיאות, לפי חלוקה, כמה מגיע לערוץ עבודה, כמה מגיע לאלה.
אני רוצה לפתוח את זה. כלומר, מה שהרב אומר בעצם, הגיעו נציגי המפלגות שכבר היו פה בארץ, בתוך הסוכנות, כי עוד לא הוקמה המדינה, אנחנו מדברים על תפשין ג' עוד ב' תפשין ב' עוד קודם, אנחנו מדברים בכלל על תחילת המלחמה גם, כן?
כן.
אמצע. וכל מפלגה מקבלת לידיה חלק מהילדים, בהתאם לגודלה כאן בארץ ישראל?
לא חלק מהילדים, חלק מהמדריכים.
מהמדריכים ש...
הכל מדריך מקבל קבוצה לפי הגיל. הקבוצות בטהרן לא היו מפלגתיות. הקבוצות היו גילים. ילדים, היו ילדים שהקבוצה הגדולה ביותר הייתה קבוצת הילדים הקטנים. דיינו, אם בקבוצה רגילה שאני הייתי בה, שאני הייתי בן 10, אז היו 30 חניכים. אז בקבוצת הילדים, שקראו להם קבוצת הילדים הקטנים, היו למעלה מ-200. אלה היו יתונים, כולם, שאספו אותם מבתי יתומים, ברוסיה עצמה, בבוכרה, בתשכן, בכל מיני מקומות. ביניהם היה פיני שרייבר, זכר צדיק לברכה. הוא היה לא רק ילד יתום, אלא רחב על גבו, גם אח קטן. שהוא החזיק אותו, הוא היה בן 12 בטהרן, זה היה ילד שלו... דרום חינוך, ילד של גן ילדים, היה אח שלו. והם היו יתומים, ופיניאל יחזיק אותו בידו, וככה.
דאג לו?
דאג לו.
עד כמה שהוא יכל, בעצם לנסיבות ולמצב.
עובדה שהוא יצא איתו מרוסיה, הוא הגיע למוסד הזה בטהרן.
ולשם מגיעים המדריכים מטעם המפלגות?
זהו, שם התחיל העסק. העסק של ילדי טהרן מאשימים, מתחיל בצוות של הסוכנות שניהלה את המחנה בטהרן.
כי מה?
שם, בהנהלה, לא היה אף איש דתי. המנהל הגדול, היה איש השומר הצעיר, לדוגמה, כי הם היו כשליחים, כחלוצים, כי הם היו חזקים מאוד תמיד, השומר הצעיר. היו בהם, היו, לא, היו בהם גם אידיאליסטים הרבה. גם, תדע לך שהתנועה האידיאליסטית ביותר שהייתה, הייתה של השומר הצעיר.
הייתה ואיננה.
איננה. הם קיבלו חינוך של, בשביל הכלל וכדומה.
עד היום, עד היום מרגישים את זה.
כן.
במדינה.
כן. היום זה, אנחנו סולים מזה. אבל...
על זה המחאות היום, שהדור ההוא של השומר הצעיר וצאצאים, שיסדו את המדינה, הקימו, בנו, עשו, הפכו להיות
כן.
פחות רלוונטיים.
אבל גם בזה יגז קודמה, לא הם, לא הם בנו את הכל. אבל הם השתלטו הרבה, כי הם היו מסורים, הם קיבלו חינוך מאוד של דאגה לציבור, לילדים, איפה שהם היו פנים. הם לא פנו לעסקים הפרטיים.
הם היו חדורי אידיאל, כן. והאידיאל שלהם היה מה? ארץ ישראל,
ארץ ישראל.
חיים ללא תורה.
ארץ מה? ישראל סוציאליסטית.
ללא תורה.
לא, זה לא טוב. ארץ ישראל סוציאליסטית. היה להם עיתון פה שקראו לו על המשמר, הגלגול הראשון שלו. למעלה היה כתוב, לציונות, לסוציאליזם ולאחוות עמים. זה היה כבר אז הסיסמה שלהם. הדברים הללו. והיו להם האנשים כמו מאיר יערי, גם כן הם היו אנשים חזקים מאוד. דרך אגב, הם כולם היו, אם לא בני רבנים, הם היו נכדים של רבנים. אנשי השוער הצעיר. והיו אידיאליסטים.
זה לא היה דור של תינוקות שנשבו, אלא דור של אפיקורסים.
כן, הצמרת הייתה דור של אפיקורסים. החניכים הצעירים היו תינוק שנשבע. מישהו הלך לשומר הצעיר, הוא לא הלך בשביל האידאל, מה אלה, לא. מישהו, אני הייתי ילד בפולין, מי הלך לשומר הצעיר? לשומר הצעיר הלכו אנשים עם צעירים, עם מבט בינלאומי, ככה, שחושבים. לא אמרו ישראל גייחד באורץ, לא, לא עושה, אלא, זהו.
ואז המדריכים של השומר הצעיר באים ובעצם משליטים את הערכים האידיאליסטיים שלהם, את הרוח שלהם על כל ילדי המחנה. גם אם היו מדריכים של מפלגות אחרות.
כן, אני זוכר את המדריך שהיה מהפועל המזרחי, אדם בשם בורזצקי, עד היום הישר, היה לו את האוהל, את החצי אוהל שלו, של המחנה. היה מדריך שלהם. לא הייתה לו דעה גדולה בזה. הם היו אנשים חזקים. הנהלות ממש היו של השמאל, של השומר הצעיר, והלאה, מפאי, ארדות עבודה, היה אחד מדריך מהנוער הציוני, מהתנועה הזאת, הוא היה קצת איש מסורת, קצת וכדומה, שידע לשיר לך לודי, לנגן קבלות שבת, היו שם כל העבר.
והחיים... במחנה, ואני מדבר עכשיו על קבוצת ילדים, הרב ביניהם, הרב פנחס שרייבר ביניהם, ועוד ילדים, היו עשרות ילדים שבעצם בסוף גם הגיעו לבתי אבות פונוביץ', הילדים האלה, במחנה, מנסים לחיות חיים יהודיים למרות האווירה שמנסים להכניס להם המדריכים?
מעט מאוד. רק קבוצה קטנה, עשור שביסה, שנסו רק את הדגל ה... ינסו ברמה את הדגל של, של, של התורה, מעט מאוד.
ואז מה, מבקשים במחנה, תנו לנו תפילה ואוכל כשר, איך זה מתנהל במחנה?
במחנה לא היה אוכל כשר. במחנה היה מטבח לא כשר.
ביודין? או כמציאות, כי לא, זה לא בארץ ישראל.
לא. והיו קבוצת ילדים לא גדולה, שהם אמרו, אנחנו לא אוכלים, אם אין אוכל כשר, אנחנו לא אוכלים. ילדים יותר גדולים, יותר מבוגרים. ביניהם, אתה יכול לקרוא עליהם, אצל משה שיינפלד המנוח. אז היו, אז אם היו מתפללים בשבת במניין, אז היו משתתפים, לא המונים. וגם יש שענה ללו. לפי מה שאני בעצמי קראתי, שאני לא זוכר, שהפריעו להם, שהמדריכים, לא, בספרו של משה שיינפלד, אין שקרים, הכל אמת, אבל בפרופורציות. הכל היה, ולצערנו הרב, העיקר היה היתמות, המלחמה, בלי חינוך היו כולם, בלי סידור, בלי חומש, בלי תפילין הגדולים, באו, התלקטו מסיביר, מהמחנות.
ולא היה מישהו שאמר, אל תניחו תפילין, אל תתפללו, או כי פשוט לא היה תפילין ולא היה סידור.
תראה, אני בטוח שהיו כאלה שאמרו את זה, אבל אני לא יכול להגיד שזה היה חוק המחנה שאסור להניח תפילין. לא. הנה אחי היה בר מצווה, הוא הניח תפילין כל יום.
שם.
שם.
כי היה תפילין.
היה לו, והיו עוד כאלה, לא, לא רבים.
אבל המחנה כמחנה, הוא לא היה מחנה בני תורה, לא מחנה תורני.
שום דבר לא.
רחוק מזה, וזה השפיע כמובן.
שום דבר, פליטים ויתומים ורעבים הגיעו למחנה הזה, בעירום ובחוסר כל, כמו שאומרים, ממש עודים מוצלים מהמלחמה, מסיביר, מהיערות. הילדים הגיעו כבר מכל מיני שעזבו את רוסיה עם הגויים הפולנים. את רוסיה עוד לא עזבו יהודים כיהודים. אנחנו לא עזבנו את רוסיה כיהודים. זאת אומרת, היינו יהודים, אבל היינו אזרחים פולנים.
בגלל ההסכם עם ממשלת פולין
הגולה. כן, והפולנים הם כיהודי אנטישמיים, אבל עבר הזמן של האנטישמיות. כולם היו ברוסיה, כולם היו קומוניזם, שלטון סטלין. עובדה למשל שאנחנו הגענו שם למחנה בבוכרה. מיד בערב הראשון, כשראינו שיש ילדים שקוראים ברך ומצטרפים לתפילת הקתולים, אז הם אמרו, ילדים מבתים טובים גם היו שם, אמרנו, מה נעשה פה, מה נעשה? הלכנו למנהלת הזו, עם הצלב הגדול, ואמרנו לה, הילדים היהודים חייבים להשתתף בתפילה הנוצרית? שאלנו. אמרו, לא, אנחנו דמוקרטים, אתה מבין? פתאום כבר לא. אבל הכל היה שהם פחדו מהשלטונות הרוסיים. הם לא ירשו לעצמם לנהל פוליטיקה אנטי-יהודית מתוך זה, אבל...
ואני מתקדם לכיוון אותה תקופה שהילדים בעצם עולים לארץ ישראל, עוד בתקופת שלטון המנדט, לפני 80 שנה כעת חיה, חודש אדר כמדומני, זה היה אדר א', כי העיתונות הדתית כאן בארץ כבר בערב פורים סערה בעקבות מה שקרה עם הילדים כשהם עלו לארץ.
כי אני יודע שעזבנו, היה מחנה מעבר, היה עוד תחנת ביניים, בין עתלית, לבין מוסדות הקליטה, הייתה תחנת ביניים. זה נקרא מחנות מעבר, שהם פרסו את הילדים האלה לקבוצות, בערך של 50 ילדים, בערך, לקליטה זמנית בארץ, שהתרגלו לארץ.
איפה?
זה היה, אז פה היה כבר מלחמה, אז היו צריכים להעמיד מקומות של קליטה. אז מי? המפלגות. אז הם, לא הייתה להם שום בעיה. היה להם קיבוצים. הם לא היו צריכים לבנות לא פנימיות, לא חדרי אוכל ולא כלום. הקיבוצים קלטו. זה היה נכס.
ואז קמו הדתיים?
איך?
אז קמו הדתיים וזעקו, למה לקיבוצים?
אז פועל המזרחי, שהיה לו הרבה קיבוצים, מושבים וזה. אחר כך חילקו את זה, ועדות, והצולט. זה סיפור ארוך. לבסוף, כ-250 ילדים בחרו ללכת לחינוך הדתי של הפועל המזרחי. כ-50 ילדים בחרו ללכת למוסדות חרדיים.
זה היה נתון להחלטת הילדים? הם יכלו להחליט לאן הם הולכים?
מגיל 10 נדמה לי. אז היה תלוי במשאל ששאלו את הילדים. גם פה היהודים החרדים הרהרו על המסקנות המשאל הזה וכדומה. לקחו את כולם לקיבוצים, לטיולים, והציעו לילדים את עין חרות, את תל יוסף, את דגניה, את...
לילדים שרצו מוסדות חרדים.
לא, לכולם.
לכולם.
לכולם. במחנה שהיית, במחנה המעבר, הביא אוטובוס וטיול. טיול זה מה יש ללות? את עמק ישראל בעיקר. הטיול לא היה בירושלים. ירושלים היו, הלכו גם כן פה, שם. ולא בתל אביב, הטיילים היו ברחבי הארץ, להכיר את ארץ ישראל. אז היו ילדים שבטיול הזה כבר שינו את דעתם, כשהם ראו את העושר היחסי, מה שהיה שם, את ארוחת הצהריים בדגניה, ואפילו את ארוחת הצהריים בקיבוץ של הפועל המזרחי לא היה דומה בכלל. הלכת כמה וכמה שארוחת הצהריים איפה שהילדים נלכו לישיבות והדיור והכל היה ממש כמו שצריך לקיים וללמוד תורה. אז יצא מזה שהשפעת המדריכים ורמת החיים הגבוהה והדשא, הפרחים, הרחבות ומגרשי כדורסל, ילדים יתומים אחרי סבל ברוסיה.
קסם לחלק גדול.
רצו לחיות, כן.
מכתב שיצא באותם ימים על ידי גדולי ישראל.
כן.
מרן הרב מבריסק, מי עוד חתום על המכתב הזה היה, הרבי מגור, הרב מפונוביז' שכבר היה בארץ, רבי זלמן מלצר, הרב של לוצק, הם הגדירו את מה שהסוכנות היהודית עשתה לילדי טהרן כאינקוויזיציה. ככה הם הגדירו אותם במכתב ארוך שהם פרסמו נגד הסוכנות היהודית, אינקוויזיציה של היהדות. עד כדי כך?
אני לא יכול לענות על זה.
מדוע?
קודם כל הייתי צעיר מדי. אני לא יכול. אני הייתי ילד בן 10 כשהגעתי ארצה. אני לא יכול לענות על השאלה הזאת. דהיינו על ביטויים, על סגנון וכדומה, שעד היום הזה הסגנון הוא לא אחיד. אתה יודע, של המפלגה הגדולה שהייתה המזרחי, הפועל המזרחי, הם לא אמרו שזה הייתה אינקוויזיציה, אתה מבין?
הטענה של גדולי ישראל הייתה, והם כותבים את זה במכתב, ש-90% מסך הילדים הגיעו מבתים חרדים, כפי שהרב סיפר מקודם, חלקם היו בנים למשפחות חרדיות, חלקם נכדים, הם באו מבתים של תורה בפולין, משם לרוסיה כמובן, אבל הם באו מבית שבו מה שהם הספיקו לגדול בו היה בית של תורה. אז תלאות הדרך והמלחמות והרוסיה ומשם לטהרן, אין ספק שמשפיע על כל אחד, גדול כקטן. השאלה, ביחס למה שהתרחש שם במחנה בטהרן, וגם לאחר מכן כשעלו לארץ.
קשה להגיד את זה, מה הילדים עשו. אני לא יכול, אני יודע שפגשתי ילד בלי כובע, בגיל שלי. יצא לי לדבר אותו, מאיפה, מזהיר, מזהירה, הדו שיח בין הילדים, שנתקפצו מכל רבי ברית המועצות, היה מעין באת, מאיפה, קרובים וכדומה, מאיפה. אז אני זוכר גם כילד בן 10, ראיתי יד אחד שמצא חיים ביניי, שאלתי אותו מאיפה אתה, הוא אמר לי שם של הירה בפוליני. אמרתי לו, היו לנו קרובים שם. אמרתי לו, מיוזמתי, כילד בן 10, שאלתי אותו, היה תמיד את המשפחה דתית? הוא אמר לי, כן. אז שאלתי אותו, אז למה אתה בלי כיפה, בלי כובע, למה? אז הוא אמר, טוב, בסדר, אני אשים כובע. אחר כך הוא בא, באמת, הוא נקלט והלך ללמוד בסוף, בישיבת כפר הרואה, והיה רם בישיבת מרכז הרב לצעירים. היו כאלה. אבל הילד הזה גם כן, אני לא דיברתי על איתו אף פעם על הנושא הזה. אבל הסתובב בלי כובע, בלי כובע, עם כובע, בלי כובע, זה היה אותו דבר. זה היה כאילו השנים שהיו ברוסיה, בסיביר, ובדרום רוסיה, זה היה כמו דור שלם. שלושת השנים הללו, 3.5 שנים, של בתנאים כאלה, זה היה כמו דור, חדש, שהשכיח המון המון המון. רק מי שהיה האורח החיים של הבית, נטוע הידב בלבו, או שהיה לו, שאני זכיתי שהיה לאבא תלמיד חכם, רב. אתה מבין, אז זה משהו אחר.
הרב מנחם מגר היה איתכם בטהרן?
הגר, כן.
הגר, הוא הגיע מסוסנוביץ', כן. הוא היה איתכם בטהרן.
הוא היה ראש המזרחי בסוסנוביץ', הוא נכון. היה איש מזרחי בפולין.
והוא הגיע איתכם לטהרן.
כן.
הוא סיפר בשעתו לרב משה שיינפלד.
כן.
והוא גם הביא את זה בהקדמה לילדי טהרן מאשימים.
כן.
הוא הביא לו בעצם את העדויות שעל בסיסם, משה שיינפלד התחיל בסדרת המאמרים שלו, שהובילה כן. להקמת ועדת חקירה של הסוכנות, על מה שקרו באותם ימים, הניסיון להעביר את הילדים על דתם. והוא היה איש מזרחי, הרב אגר הזה, והוא תיאר בפני הרב שיינפלד תיאורים, אני אצטט, הוא חזה מקרוב את שעוללו מדריכי הסוכנות ושליחיה ליתומים האומללים ולפליטים המבוגרים, למראה עיניו חרב עולמו, הוא ראה את החזון למענו הקריב את מיטב שנותיו וכוחותיו במערומיו, הוא הבחין כי נציגי ההסתדרות הציונית ומחנכיה אינם שונים במהותם ממרשאי הברית של היבסקציה.
תראה, אני הכרתי את הרב אגר, הוא היה איש מזרחי בפולינות, עובדה שהוא קיבל ויזה סרטיפיקט שם בטהרן כבר, וכדומה, וגם הוא לא בכל מקום ולא בכל זמן הוא דיבר באותה שפה. אני שבין, שתבין אותי, יש פערים פה, הסגנון הספרותי העשיר של רב משה שיינפלד, שהוא באמת היה איש צדיק, אידיאליסט גדול, הוא הרי עזב את...
סופר מכונן.
סופר מכונן, הוא הרי עזב, הוא היה חבר בקיבוץ...
בחפץ חיים.
בכפר סבא.
בחפץ חיים המקורי.
כן, הוא היה חבר קיבוץ שם. וקלמן כהנא היה הרב שלו. קלמן כהנא היה הרב שלו. והוא היו לו כבר שם ויכוחים עם קלמן כהנא. אני הייתי גם כן איזה זמן קצר שם.
בהמשך.
הוא, כן. הוא, בואי ששבת, עד היום, אם מישהו יוצא לדעת איך היחס של החילונים לדעת בארץ ישראל, זה אחרת אם הוא גדל על הצופה, או שהוא גדל על המודיע. זה הבדל.
אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה של אמור, בביאה, המושיעה,
עכשיו איתכם, אלה שלא נכנעו, סיפורם של ילדי טהרן, עם בצלאל כהן.
ילדי טהרן הגיעו לארץ ישראל בי"ג אדר תש"ג. עמם הגיעו גם המדריכים ועוד כמה מבוגרים. הם יצאו מאיראן בספינה עד מצרים, ומשם ברכבת עד לאטלית. שם בתחנת הרכבת הישנה באטלית נערכה לילדים קבלת פנים חגיגית. הם הועברו למחנה העולים המפורסם שהוקם סמוך לאטלית. או אז פרצה במלוא עוזה המחלוקת החריפה בין היהדות החרדית בארץ ישראל דאז לבין הסוכנות היהודית. היו משפחות שביקשו לקלוט את הילדים שנמנו על משפחתם. מעטים מהם קיבלו אישור לכך. אבל הוויכוח הגדול היה בין הארגונים החרדים לבין הזרם החילוני ששלט כבר אז על מוסדות המדינה שעדיין לא הייתה בדרך לקום, הלא היא הסוכנות היהודית. אגודת ישראל וגדולי התורה דאז ובראשם מרן הרב מפונוביז' דרשו שכל ילד ללא הורים יישלח למסגרת חינוכית תורנית. הסוכנות החילונית לעומת זאת דרשה להעביר את הילדים לקיבוצים בטיעון המנצח. יש שם תנאים טובים יותר. מרן הרב מפונוביז', שבשנת תש"ן מגיע לארץ ישראל, מחליט להקים כאן מחדש את ישיבתו שנכחדה בליטא. אבל עד שהישיבה תקום כעבור כמה שנים, בשנת תש"ד, הוא מקים בשנת תש"ג את בתי אבות בבני ברק. בתי אבות עבור ילדים יתומים ועריריים שמגיעים לארץ ישראל טיפין טיפין. בהמשך, יגיעו לכאן כמה עשרות מילדי טהרן, אחדים מהם גם יעלו לישיבה, שתוקם כאן על גבעת הישיבה. אבל בינתיים, במחנה אטלית התנהל ויכוח אז בין הילדים לבין המדריכים שלהם. חלקם הגדול רוצים ללכת ללמוד במוסדות דתיים וחרדים, המדריכים מנסים לפתות אותם ללכת לקיבוצים. מבין כל עשרות המדריכים במחנה, שלושה בלבד היו אנשי אגודת ישראל. הרב מוישה בלוי, מנהיג אגודת ישראל באותם ימים, מבקש אישור לבוא למחנה, אך בסוכנות היהודית מסרבים. מי שפנה למשטרה, קיבלו נציגי הסוכנות הודעה טלפונית שעליהם לאשר לו להיכנס למחנה מיד. והוא אכן מגיע. באתי ביום שישי אחר הצהריים, סיפר הרב בלוי לעיתון כל ישראל ביום חף אדר א' תפשין ג', כשעה ומחצה לפני כניסת השבת. נכנסתי וראיתי תכף את עצמי מוקף מנחיל של ילדים ששמחו כאשר ראו אותי, כלומר יהודים מטיפוס הזה שהיה ידוע להם בבית הוריהם הקדושים, נוחי הנפש. גם הרב קלמן כהנה העיד כי הילדים במחנה ביקשו מזון כשר וחיים יהודיים. הם שאלו האם מותר להם לאכול בכיסוי ראש ולומר קדיש. עם זאת, ציין הרב כהנה, במחנה אטלית התקיימו מדי יום כמה וכמה מניינים של תפילה בציבור. אבל הכשרות לא הייתה באמת כשרות. הרב בלוי סיפר כי אחד הילדים סירב לאכול לאחר שחשש שהמזון לא באמת כשר. המבשלת הודתה, בלי קול, שזה המצב. גם השבת לא ממש הייתה שבת. בחוצפה שאין כמוה, כתב הרב בלוי, הסתובבו המדריכים של הסוכנות היהודית וסיגריות דולקות בפיהם. בשבת. ובחוצפה שאין כמותה באו שליחי הסוכנות להטליט ביום השבת באוטובוסים הלוך ושוב. גם הביקורת של הילדים לשם עזיבתם ביום ראשון את התליט נעשתה בשבת והתנהלה על ידי פקיד רשמי בסוכנות. הילדים היו צריכים לראות שיהודי יושב וכותב כל היום, הוא רשם באותו יום 1,090 ילדים בביקורת. עוד מעט יספר לנו הגאון הרב יוסף גליקסברג כיצד החליטו את מי לשלוח ולאן, מי לישיבה, מי למשפחה קרובה ומי לקיבוצים, אבל בינתיים אנשי הסוכנות לקחו את הילדים לטיולים ברחבי הארץ כדי לשכנע אותם ללכת לקיבוצים.
הרב מטייל בארץ עם חבורת הילדים, הרב רוצה להגיע למוסדות חרדים, הרב הוא אחד מהנערים, הילדים שרוצים להגיע למוסד חרדי, ואיך הרב מגיע לבתי אבות פונוביש של מרן הרב מפונוביש, שמוקם באותם ימים עבור הילדים האלה?
כל הילדים האלה, מקום הקליטה האנושי היחיד, היה זה שהרב מפונוביש התחיל לבנות את הישיבה שלו. אז מה שהיה שם, היה רק המדרגות ו... חדר גדול וחתן מצד זה, אבל זה היה נקרא קליטה אנושית. אחר כך הוא בנה בתי אבות, זאת אומרת, אבל היהדות החרדית לא הייתה כל כך בנויה, מה היה לה להסיק, מה היה לה להציק. אז באופן טבעי, הילדים שרצו שאמרו בפירוש, הם רוצים ללמוד בישיבה, רובם הגדול הופנו לרב מפונוביש.
לא היה מישהו אחר?
לא היה מישהו אחר. היה, אבל לא...
אני מזכיר שוב למאזינים, תף שין ג' לפני 80 שנה.
בדיוק.
עוד לפני הקמת המדינה.
כן. ממש 80 שנה. ביוד ג' ובדור א'. אז הרב מפונוביש הוא... עזר את מותניו לתת את דעתו על העניין הזה. הוא היה כהן, הוא היה איש מעשה גדול, היה נועם גדול. הוא היה גם כן, הוא היה בסיימה להתאיר. שם היה נחשב לאורטור גדול וכדומה.
והרב הגיע בקלות לפונוביש. אף אחד לא חסם את הדרך, אל תגיעו לשם.
אני הייתי, כמו כל הילדים מבני 10, עברו תחת השרבית של הגברת סולד, היא הייתה הראש של יד הנוער, היא אמריקאית. כל הילדים עברו כאן על זה השולחן, ואני גם עברתי, והיא שאלה אותי, הייתי עוד בן 10, עוד לא הייתי בן 11. לאן אתה רוצה ללכת? היא ישבה ככה גבוה ואני קטן. אמרתי, אני רוצה ללמוד בישיבה. זו הייתה תשובת. אז היא שאלה אותי, ואם אני אגיד לך שיש דברים יותר טובים וכדומה, אז מה, יש לך גם, אתה הולך, אומר את זה בגלל שאתה רוצה כך, או בגלל שאחיך הגדול יותר רוצה את זה. אמרתי לה, אני יש לי רק תשובה אחת, אני רוצה ללמוד בישיבה. כי היא אמרה לי, אולי תלך לפה, אולי תלך לשם. היא ניסתה בצורה עדינה מאוד. סוף הזה היה בירושלים, שאפשר לעשות שם משהו. בקיבוץ מחנות, שאתה יכול לעשות שם מה שאתה רוצה. זה בירושלים, עיר הקודש. אז הייתה זירה מאוד, וגם הייתה... אמרתי לה, אני לא רוצה ללכת לא לכאן, ולא לכאן, כך אמרתי לה. אני רוצה ללכת ללמוד בישיבה. אז היא שאלה אותי, למה אתה רוצה ללמוד בישיבה? אמרתי לה, אני ילד, היו לי אחים יותר גדולים, ממני בבית, ואני זוכר שכל פעם בחג שהגיע, דיברו בשולחן לאיזו ישיבה הולכים. מאז אני יודע שצריך ללמוד בישיבה.
ילד בן 10.
כן.
אחרי תלאות המלחמה וכל המסע הארוך.
שום דבר. אמרת לו, אני לא הולך לא לכאן ולא לכאן. אני רוצה ללמוד בישיבה, זהו. אז היו עוד קצת ילדים כאלה, לא כולם היו נחושים כל כך. קודם כל היו הרבה יתומים שלא היה להם כבר דמות אבא ואמא לנגד עיניהם. אני ברוך השם עוד היה לי אבא ברוסיה.
אבא, אמא ואחים גדולים שדיברו על ישיבות, והיו כאלה שלא היו להם אחים.
כן.
והיו כאלה שלא היה אחים גדולים שמהם ילמדו.
כן, שלא גדלו על זה, אני אמרתי, אני... זה אני ראיתי בילדותי, וזה אני רוצה להמשיך. כן. אבל לא היו רבים שידעו להמשיך. על השאלה הזאת, כמה מיהודי פולין היו שומרי תורה ומצוות, וכמה לא קשה לענות על זה.
בעניין הזה גם הרב שיינפלד כותב באחד הפרסומים שלו, הוא מביא נתונים של ילדי החינוך היהודי, בפולין לפני המלחמה, כמה למדו במוסדות החרדים של חורב, כמה למדו בבית יעקב החרדי, כמה למדו במזרחי, כמה בחילוני, הוא מביא נתונים עם פערים מאוד גדולים לטובת החינוך החרדי דווקא.
כן, גם המיעוט הוא הרבה.
לא יותר מהחרדי אבל.
לא יותר, אבל מהשורדים, אז החרדים היו מיעוט.
סיפור ילדי טהרן המשיך להעסיק את הציבוריות הישראלית בשנים שלאחר מכן. אגודת ישראל דרשה הקמת ועדת חקירה לבדיקת נסיבות העברתם של מרבית הילדים על דתם, במיוחד לאחר שהתברר כי ילדי טהרן חולקו בצורה הבאה. כ-300 ילדים נמסרו לקיבוצים חילוניים, 288 למוסדות ויישובים של המזרחי, 38 בלבד למוסדות אגודת ישראל, 27 הועברו לקרובי משפחה, ועוד 36 הייתה לגביהם מחלוקת האם הם דתיים או חילונים. המאבק היה אז. גדולי ישראל יצאו מגדרם במאבק הזה, אך אנשי הסוכנות היהודית התנהלו מול הציבור החרדית בהתנהלות פוליטית לכל דבר. בין היתר, כדי למשוך את הזמן, הובא בעת להעביר את הילדים למוסדות ויישובים לא דתיים. הרב משה שיינפלד בספרו ילדי טהרן מאשימים מביא עשרות חילופי מכתבים בין הוועד הפועל העולמי של אגודת ישראל לבין אנשי הסוכנות היהודית וגם בינם לבין אנשי המזרחי. מכתבים אלה מלאים בתלונות על התנהלותם של אנשי הסוכנות הן כלפי הילדים והן כלפי הנציגות החרדית שדרשה לתת להם חינוך יהודי ותורני. הגברת סולד שהייתה אחראית על רישום הילדים עשתה צחוק מאנשי אגודת ישראל. כך לפחות עולה מהמכתבים הרבים ששלחו הצדדים זה לזה. 3 חודשי מסע ומתן שאגודת ישראל ניהלה עם הסוכנות היהודית הסתיימו מתוך רצון טוב ושאיפה כנה למנוע מחלוקת ולהגיע לידי הסכם, כותב הרב שיינפלד בספרו. במשך 3 חודשים הוליכו את אגודת ישראל שולל בהבטחות שווא שאף פעם לא רצו לקיימן, ביקשו להרדים את ערנותה של אגודת ישראל. 10 מונים החליפו את החלטותיהם בכוונה. לא מסע ומתן ניהלו, אלא התעללו באופן גס ומחפיר באגודת ישראל. מנהיגי הסוכנות, אנשים המתיימרים להיות מנהיגי העם היהודי, הפרו בלי כל בושה את הכרזותיהם הפומביות, סובבו את אגודת ישראל בהבטחות שווא, כותב הרב שיינפלד. אגודת ישראל נתנה אמון בכנותה של הגברת סולד, קשה היה להעלות על הדעת כי אישה רבת פעלים זו, אשר מאחריה עשרות שנות עבודה סוציאלית, לא תהה עומדת בדיבוריה. נתגלתה האמת המצערת. ב-1973 בלשכת עליית הנוער שולטת לא הגברת סולד, אלא הפקידים השונים המקבלים הוראות ממרכזי המפלגות שאליהם הם משתייכים. הגברת סולד משמשת שלט נוח וכלי שרת בידיהם, ושמה מחפה על כל תעלוליהם. בהמשך מפרט הרב שיינפלד שורה ארוכה של הבטחות והודעות בלתי נכונות שפרסמה הסוכנות היהודית. כך למשל, טרם עלו הילדים ארצה, הודיעו כי רק 14 ילדים דתיים המה. לאחר שהילדים הגיעו, נאלצו להודות כי 80-90% מהילדים יש לראותם כילדים דתיים. כך למשל גם הבטיחו מחנה מעבר לאגודת ישראל ולא נתנו. הבטיחו לכל הפחות מדריך אחד לכל מחנה, ולבסוף אישרו רק 5 מדריכים ל-11 מחנות. הם קבעו כי אין ילדי טהרן מסוגלים לפסוק בדבר חינוכם הדתי, ואחר כך קבעו כי בני 14 ומעלה יש לראותם כמסוגלים לכך. הבטיחו תחילה למסור לאגודת ישראל 200-250 ילדים, אחר כך הפחיתו את המספר ל-80, ולבסוף מסרו 30 ילדים בלבד. למרות שנמצאה בידם רשימה של 620 מקומות קליטה שהוכנו על ידי אגודת ישראל, ולמרות שלא ביקרו בהם וממילא לא יכלו לפוסלם, פרסמו במסיבת עיתונאים כי מוכנים רק 350 מקומות קליטה דתיים, וברובם המכריע של הפועל המזרחי. עוד כותב הרב שיינפלד, הם הבטיחו למסור את תלמידות בית יעקב לאגודת ישראל, ולבסוף בשעת החלוקה לא מסרו אף אחת מתלמידות בית יעקב לאגודת ישראל. כוונתו כמובן לבנות שלמדו במוסדות בית יעקב עוד בפולין לפני השואה. והרב שיינפלד מסכם את העניין הזה, ההתעללות המחפירה של מנהיגי הסוכנות בציבור החרדי המיוצג על ידי אגודת ישראל הושלמה. בפעולותיהם ובעבודתם של המדריכים השונים במחנות המעבר שהשתמשו בכל דרכי הפיתוי והאלימות לצוד את נפש הילדים ולהעבירם על דעתם ודתם. הרב שיינפלד תוקף בספרו גם את אנשי המזרחי, שלדבריו לא עשו דבר כדי לסייע בהעברת הילדים למוסדות חינוך חרדיים. באותם ימים פורסם גם מכתבם של גדולי ישראל נגד הסוכנות היהודית. אינקוויזיציה, הם כינו את אנשי הסוכנות. ילדים מעטים מאוד מתוך כ-1,000 ילדי טהרן שניצלו מהשואה האיומה והגיעו לארץ עוד בטרם הוקמה המדינה, הגיעו לחוף מבטחים רוחני. הם גדלו בבתים של תורה בפולין, בבתים חרדים בפולין, להורים חרדים בפולין, אבל לכאן הם לא הגיעו לשום מקום רוחני. רק כמה עשרות מהם הגיעו למוסדות חרדים, בודדים בלבד המשיכו אחר כך במסלול הזה. כל האחרים נטמעו בקיבוצים וביישובים החילוניים, אחרים במוסדות דתיים של המזרחי והפועל המזרחי. 80 שנה בדיוק אחרי שהילדים הגיעו לארץ בתוך מסע ההימלטות מציפורני הנאצים, הבאנו כאן ביום הזיכרון לקדושי השואה את הסיפור הזה, למען ידע הדור האחרון את אשר התרחש באותם ימי הבראשית בארץ ישראל, רגע לפני הקמת המדינה החילונית, מדינת ישראל. ורגע לפני שאנחנו נפרדים, הפלגתי עם הגאון הרב יוסף גליקסברג לימים הראשונים שלו בבתי אבות פוניבז' ובהמשך, כשהוא עולה לישיבה, ישיבת פוניבז' של מרן הרב כהנמן זצ"ל.
הרב מגיע לפוניבז' מהגרעין הראשון של ישיבת פוניבז' בעצם.
כן, כן.
עוד לפני השישה בחורים הראשונים של הישיבה.
נכון, נכון מאוד.
כמה בחורים אתם בגרעין הראשוני הזה של בתי אבות?
למעשה בבתי אבות היינו זה התאספו עד הסוף למעלה מ-30 ילדים. בדיוק מי הגיע בשבוע הראשון או בחודש הראשון, זה אני לא יכול.
וכולם המשיכו לישיבה אחר כך?
מה פתאום? מה פתאום?
כמה נשארו בישיבה? כשהוקמה הישיבה כעבור כמה חודשים?
לא, כשהוקמה הישיבה, אנחנו עוד היינו במוסד ובבית אבות, אז עוד לא היינו בישיבה הגדולה. הגיעו מהקבוצה שלי שלמדנו ביחד, הגיעו בסוף שנת תש"ה, הגיעו לישיבה הגדולה 10 ילדים. הרי אנחנו קודם כל צריכים לחלק לבנים ובנות, כל מספר פירושו
חצי,
פחות או יותר. חוץ לישיבה שהגיעו, כשאמרתי 34, זה בנים כמובן. אז זה שואל. והיו ילדים שכלה, הגיעו לישיבה הגדולה כביכול, הגיעו כי למדו כבר פה במכינה, המשיכו, הרחוב דבר הרבה מאוד, אחר כך התחילה מלחמה, והיה צבא,
ימים לא פשוטים של אותם.
ימים לא פשוטים. וכל שלף הרחיק עוד אנשים מהיהדות, אבל ברוך השם.
נזכרן, אלי קייני לטויבו, אוי לטויבו נשייה, צדיקה יואלון. נזכרן, אלי קייני לטויבו,
בגבעת הישיבה בבני ברק מוקמת באותם ימים הישיבה עליה חלם מרן הרב מפונוביז'. הישיבה נפתחה בבית הכנסת הליגמן המפורסם, בד בבד עם תהליך הבנייה של הישיבה בגבעה. הרב גליקסברג לא נמנה על חמשת התלמידים הראשונים, הוא עדיין בבתי אבות. בתי אבות פונוביז' כילד בן 10 שמתחיל מחדש את דרכו בעולמה של יהדות, עולמה של תורה. ובהנחת אבן הפינה לאוהל קדושים בגבעת הישיבה, מרן הרב מתייצב לומר קדיש. זה היה קדיש גם על נרצחי השואה האיומה, ובהם גם בני משפחתו. והנה ההקלטה הנדירה שהשתמרה מאותם ימים, ותודתנו לרב ישראל גליס, ששלף את ההקלטה הזו מהארכיון שלו. ויש
קדיש מרבו, וימליך מלכוסי, בחייכנו יחיים, ובחיינו בשישור, בעבורו זמן קוראים, במרור עומד, ויש מי רבו, מבורך לעולם, ולומי ומיו, יזבורך וישתבח ויספואר ויסרימם ויסנסי ויסעדו ויסעלה ויסעלו שמי בקודשו בריחו מאילו נמכור ברכוסו ושירוסו תזרוסו ונחמוסו ואמירון ביום אמור ומרו אמן יש לנו רבו מן שמיו וחיים עולינו ועל כל ישראל במרו עומם אישה שולם עם רימון הוא יעשה שולם עולינו ועל כל ישראל במרו עומם
Yeah. עשה משיח, אני מאמין.
בעצם, האבא הרוחני של הרב היה מרן הרב מפוניוביץ'?
אפשר ללמוד ככה בשנים האחרונות. אבל אחר כך אני גם למדתי בישיבת חברון, והתחתנתי משם.
עוד בחייו של הרב מפוניוביץ'?
כשאתה יפה. בחייו, אבל לא בנוחותו, הוא היה בחוץ לארץ.
הוא היה הרבה בחוץ לארץ. אז מסיבה טכנית.
כן, אז פוניוויש היה הרב מפוניוויש, לא רק הרב מפוניוויש, היו שם משגחים, היה רבה בגרוסבר, זכרונו לברכה. איש צדיק, היה המשגח הראשון בישיבה הגדולה. היה הרב דסלר. והיה רמים, ראשי ישיבה, רב שמואל רוזובסקי, היה לדעתי ראש ראשי הישיבות עם ההסברה, עם הסגנון שלו.
שספריו עד היום אבן יסוד בעולם הישיבות.
כן, רב שמואל רוזובסקי, והיה רב דוד דוברסקי גם כן, היה איש.
הרב למד אצלם בפוניוויש?
כן, כן, ודאי שלמדתי אצלו בפוניוויש. לפי התור, כן, ו... כמו שאני שמח על השנים שהייתי בפוניוויש, אני שמח על השנים שהייתי בחברון. גם רב חזקאל סרני היה אדם מיוחד, וכל הרוח הזאת של סלבות כזה.
ואיך הרב הגיע לכאן, לגבעתיים? איך החברונר הפוניוויז'ר מגיע לגבעתיים?
דבר אחד אני יכול לומר לך, כשהציר לי את גבעתיים, אז חשבתי שככה, כגבעתיים מבחינת הקשר עם דת לא הייתה אז, לא חשובה. בוא נאמר שהיום הכל שביר. אז כבר לא, הייתי כבר אחרי החתונה, והייתי כבר מלמד פה ומלמד שם. אז חשבתי, אני אלך בכל זאת להתייעץ עם הרב מפוניוויש. בכל זאת, לא מכיר היטב את המקצוע הזה של רבנות ושל ערים. אז אמרו לי שהוא בחופש ובין הזמנים בנתניה. מה זה בנתניה? בנתניה היה יהודי אחד שהוא היה מחברת הביטוח מנורה. מנורה. אז הוא הייתה לו וילה בנתניה. היה איש דתי המייסד. אז מפעם לפעם היו רבנים גדולים, גדולי תורה, מתארחים אצלו בקיץ, העמיד לרשותם את הווילה שלו בנתניה. אז נסעתי לנתניה, נסעתי ומצאתי אותו שם, את הרב זכרונו לברכה. אם כבר לא הייתי תלמיד שלו מזמן, אבל כמו שאנחנו, הוא אמר, תשמע אותי. יוסלה, הוא היה קורא לי עד היום האחרון. אני בענייני הרבנות של ארץ ישראל, לא כל כך מבין את הנוסח, כך אומר. ובאים אליי תלמידים להתייעץ, אני אומר לך את האמת, אני לא מייעץ. חוץ מי, יש כמה רבנים שירשו את זה מאבותיהם, שממשיכים, כמו הרב אדלשטיין ברמת השרון, רבי יעקב אדלשטיין.
שירש מאביו.
כמו רבי יצחק יעקובוביץ', גם כן שירש מחותנו, גם זה היה טבעי שהם ילכו.
שעכשיו לפני פסח, רעייתו נפטרה.
כן, את נכד שלנו נשוי לנכדה שלנו. והוא היה ידיד טוב שלי, כל אלה שמניתי. אבל ככה, אני אומר, אני לא יכול לייעץ. יש עניין של מועצות דתיות, ומי ראש המועצה דתית, ומה, ואיפה הרב יכול להיות בלבית באמת, ואיפה לא.
אז למי הוא שלח את הרב?
אז פתאום התהפכו פניו, ואפילו שם ידו על השולחן, ואמר לי, לך יוסלה? ככה היה קורא לי. אני אומר, לך לשם! ככה נתן מכה את השולחן. לך לשם! אז מתגלגלים מינים, עוברים הרבה, ולא נדבקתי לאף אחד.
להיות רב בעיר כל כך חילונית כמו גבעתיים, בלי עין הרע כל כך הרבה שנים עד 120, זה או מעיד על הרב, או על התושבים בעיר, או על שניהם?
בלי ספק שזה מעיד על שניהם, אבל גם העיר היא לא אותה עיר שהייתה. זה לא פשוט. זה לא הדור שאני באתי אליו. זה דור צעיר יותר, וכדומה, וגם בחיי הדעת, וזה, יש שינויים גדולים. אני לא באתי לשינויים הגדולים, אני כבר גמלאי, קרוב לעשר שנים, כבר אני גמלאי, ויש אנשים שזה אומר להם, שאני כבר לא צריך להגיד הרבה דעות, יש כאלה ששמחים, אז עולם אחר היום, אבל דברים משתנים. אם הייתי היום הולך, לא יודע, אבל ברוך השם, דבר אחד, אני בחסדי השם, גם מהציבור החילוני פה, היה לי סייעתא דשמיא, לא תאומן, במיוחד מי שהיו הבעלבתים המוחלטים פה, היה מפאי, מפלגת עבודה, זו הייתה עיר שלהם.
הרבה שנים.
כן, הרבה שנים. כל פנים, בעשר השנים האחרונות שהייתי פה, איש לא ירים, והם כולם, אפילו איש מפם, הייתי על סייעתא דשמיא, שהתחשבו בי,
ידעו לכבד.
איך?
ידעו לכבד ולקבל את דברי הרב.
כן, וגם הרב ידע מה להגיד, סליחה, מה שאי אפשר לקבל, מה ש... אבל אפילו איש מפם היה פה ותיק, שפחדתי ממנו בהתחלה, כי ראיתי את הפרוטוקולים של העירייה, ששם כתוב שהוא יתנגד לתקציב הדתי של העירייה, תקציב. אז אני, מישהו אמר לי שהוא בן הנכד של שוחט, אז הכרתי אותו באיזה מסיבה וזה, פרשתי אותו ברחוב ואמרתי לו, רב חיים, אני, יש לי לך טענות קשות, הוא אומר, כבוד הרב, מה יש לך לטענות אליי? אתה בשלך ואני בשלי. מה זה עניין לטענות? אמרתי לו, לא, אתה לא. עוד לא אמרתי, מאיזה טענות? אמרתי, יש לי טענות, למה אתה לא מדבר עברית תמיד? אתה מדבר מילים לועזיות שאני לא מבין. עכשיו, מה אתה לא מבין? אמרתי לו, מה זה קליריקליזם, מה זה ריאקציה, כל מיני מילים שאני רואה בה. בדברים שלך, אם היית אומר אותם בעברית, אז מה היית רוצה שאני אגיד, תגיד, אני נגד הדת, אני נגד חינוך דתי, אני נגד הרבנות, אז אני אבין מה שאתה אומר, למה אתה לא מדבר ככה? סימן שלא נוח לך. אז מה אתה חושב, שאתה אומר את זה בלועזית זה משנה? לא נוח לך, כי יש לך עוד שורשים, יש לך עוד שלא מרשים לך לומר את כל ה... אז הוא אמר, בסדר, הרב, הבנתי אותך, יותר לא תשמע ממני את הדברים. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, תבוא ביום כיפור לבית הכנסת, איפה שאני מתפלל, תחלוץ את הנעליים, נכבד אותך בפתיחת העיקר, אחד בפתיחת העיקר. אז הוא בא, זהו, תמיד ככה, חילונית אחת, שראש העיר הקודם היה, הם התפלגו, המפלגה, אז הם צריכים לחלק את הרכוש, אז בישיבה שהייתה להם, כתוב, חלקת הרכוש של המפלגה, יעשה בידי רב העיר, בידי הרב גליקסברג, מפלגה לא דתית. הייתה לבוסיית הנשמת הגדולה. אבל זה לא מה שהיום, היום אני כבר, היום אני שמח ברוך השם שאשתי עוד מתחשבת בי.
אני רוצה לאחל הרב אריכות ימים, בריאות, נחת מכל הצאצאים, ועד 120 בעזרת השם, בבריאות איתנה.
אמן, אמן.
יישר כוח על הזמן המרתק במחיצת הרב.
תצליח.
אני מאמין באמונו של אימו, בביא עשה המושיע. אני מאמין באמונו של אמון, מביא עשה המושיע. ויפה על פי, ויפה על פי שיסממיה, עם כל זה אחכה אלוהים בכל יום שיובוי. אני מאמין, אני מאמין. ויפה על פי, ויפה על פי שיסממיה, עם כל זה אחכה אלוהי בכל יום שיבוא. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו, בביא עשה מושיע. מביא עשה המושיע. ויפה על פי, ויפה על פי שיסממיה, עם כל זה אחכה אלוהי בכל יום שיבוא. אני מאמין, אני מאמין.
ואף על פי, ואף על פי שיסממיה,
עם כל זה אחכה אלוהי בכל יום שיבוא. אני מאמין, אני מאמין.